השיעור הזה עוסק בעבודת הנפש של היחיד. היום אנחנו נעסוק... מיקרופון. אנחנו בנפש הפרשה, אני אומר בדרך כלל אנחנו עוסקים בענייני הפרט, היום אנחנו יותר, זה יהיה כמו שיעור פתיחה לספר שמות, זה קשור בנפש, הפרשה זה קשור בעבודת הנפש, אבל פחות אולי של כל אחד מאיתנו ויותר משהו כללי. בסדר, אבל ממש בואו נראה זה כסוג של שיעור פתיחה לספר שמות. בואו נשאל כמה שאלות, בסדר? צריך לתת עליהם את הדעת. שאלה ראשונה היא למה משה רבנו מסרב ללכת ולגאול את עם ישראל? בלב פרשת שמות הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו בסנה, וחזל מדברים שזה היה פה 7 ימים שהקדוש ברוך הוא צריך לשכנע את משה רבנו ללכת ולגאול את עם ישראל ממצרים. ומשה רבנו מסרב. למה הוא מסרב? אתה היית מסרב? שליחות מהמעלה הראשונה. לגאול עבדים משעבוד. למה אתה מסרב? 7 ימים. עד שבסוף הקדוש ברוך הוא כועס עליו. יש מחלוקת בפרשנים האם הכעס הזה היה לו רושם או לא היה לו רושם, אבל הקדוש ברוך הוא כועס על משה רבנו. עוד שאלה אחת. צריך לתת לה את הדעת. שאלה נוספת. קשורה לפסוק. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. איך זה קרה בדיוק? מה זאת אומרת לא ידע את יוסף? מה? מה זה לא רוצה לדעת?
לא רוצה להכיר טוב.
לא רוצה להכיר טוב. אז זו אמירה מוסרית. כבודו אומר זו אמירה מוסרית. אני שואל אבל איך הדבר הזה... נגיד שקם מחר ראש ממשלה כאן במדינת ישראל ואומר, רבותיי, אני לא היה דוד בן גוריון. לא היה, נגיד. אז להבדיל כאן כמובן בין מנהיגי התנ״ך למנהיגים אחרים. כל אחד, כבוד הראוי לכל מנהיג ומנהיג, אבל כמובן הבדל בין קודש לחול. אז האם זה הדבר הזה פועל, עוזר משהו? דוד בן גוריון היה, אתה רוצה, לא רוצה, הוא היה, הוא היה פה, הוא פעל. יוסף הוא לא איזה אפיזודה בחיי מצרים. הוא לא איזה מניגון קטן שעשה איזה פעולה כזה. הוא מניג דרמטי בחיי מצרים. מה זה לא ידע את יוסף? מה הפירוש? מה המשמעות? אז אפשרות אחת זה לשכתב את ההיסטוריה, למחוק את ההיסטוריה, כן? האם סטלין הצליח? לא. הוא לא הצליח למחוק את ההיסטוריה. כשהוא היה, כן. זאת שאלה, מה פירוש מלך חדש אשר לא ידע את יוסף? שאלה נוספת שאני רוצה לשאול ביחד איתכם זה אני קצת מתקדם הלאה קריאת ים סוף בתוכנית או לא בתוכנית. היה מתוכנן מראש, או שזה היה התגלגל. איזה מין אירוע מתגלגל כזה. מה המקום של קריאת ים סוף, אחרי 10 המכות, ואחרי יציאת מצרים, מה המקום של קריאת ים סוף? איפה זה משתבץ בכל הנתונים? והדבר האחרון, שאותו אני רוצה לשאול, ואז מכאן טיפה נתחיל לבאר את הדברים, זה למה התורה פותחת בנרטיב המצרי. כלומר, כשהתורה מדברת על עם בני ישראל, היא קודם כל פותחת בטיעון המצרי. עכשיו שימו רגע את הפרשה רגע שנייה, תתעלמו רגע ממנה. אנחנו עד היום, דרך אגב, אבל זה היה יותר בוער, נגיד, לפני שנה או שנתיים, אנחנו, יש לנו עניין של מאבק עם המסתננים שמגיעים מאריתריה, מסודן וכו', נכון? מה הבעיה? למה לא להריח אותם באמת? מישהו כאן בעד, דרך אגב? יש פה מישהו בכיתה שם, מה? דיקטטורה פה, כולם ימנים, כולם קיצונים, כולם, מה פה, אין פה איזה שמאלנים? טוב. למה לא? מה הבעיה? מה הסכנות? כן. לא, דברו, כאילו, הסכנות הקרובות. למה לא ל... זה דבר אחד מדינת כל אזרחיה. כלומר, מה הסכנה שמה? שהם? יהיו כאן 50,000, 100,000, הם התחתנו, ילדו ילדים, וזה פתאום. הבנתי, זה סכנה אחת. עוד סכנה? איך? מחלות. מחלות, ומה נקרוס? באיזה אופן? כלכלית, סכנה כלכלית. וסכנה שלישית? טרור. טרור, ביטחוני. שלושת הטענות האלו, טענות מוצדקות, שבעיני האדם הסביר, כן? הנורמטיבי מספיקות כדי שהמדינה תגן על עצמה מהדברים האלו, תמתח גדר, תקים מחנות כאלה סערונים וחולות וכל אלה ותגרש אותם מכאן. אלה הטענות. מה רבה הפתעתנו? כשאלה בדיוק הטענות שאיתם התורה פותחת את ההתמודדות בין עם ישראל לבין מצרים כאן בפרשה שלנו. כן? ביומר מלך ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. מה זה ממנו? לא. לא. עם ישראל יותר רע ממצרים? צריך להגזים. הם יותר הרבה מכל מצרים. מצרים זה עשרות מיליונים. פה מדובר, גם כשבני ישראל יצאו. מה? פחדו לדמוגרפיה, אבל ממנו בלשון הקודש הכוונה מאיתנו. רע ועצום, ומאיפה הם לוקחים את המשאבים שלהם? מאיתנו, על כל יהודי שעובד, יש למצרי פחות מקום עבודה. אז ממנו זה לא יותר מאיתנו, אלא זה פשוט מאיתנו, המשאב. לא, הם עוד לא עבדים. הם פה, עוד לא. בסדר? הם עוד לא עבדים. רב ועצום ממנו, אז זה עניין אחד כלכלי. הבה נתחכמה לו, פן ירבה, זו סכנה דמוגרפית. והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, זה הטרור. צודק או לא צודק? צודק. התורה מביאה את הטענות האלה, זה לא אנחנו טוענים, התורה מביאה את הטענות האלה. טענות צודקות לכאורה. אתם עצמכם עכשיו אמרתם אותו דבר לגבי האריתראים. עכשיו, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, אני רוצה להסביר לכם איך זה, איך זה קרה. ברשותכם, דלגו בבקשה לפרשת ויגש. בסדר? יש עוד שאלה אחת שלא שאלנו, ואנחנו נשאל אותה מיד. בפרשת ויגש, יעקב פוגש את יוסף, כן? פסוק ט"ז, סליחה, בפרק מ"ו, פסוק כ"ט, ויסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו ויפול על צוואריו ויאבק על צוואריו עוד. בכי, התרגשות עצומה. ואז יוסף אומר לאביו, מיד אחרי שיעקב אומר לו, עמות הפעם אחר אותי כי עוד חי, ויאמר יוסף אליך ואל בית אביו, אעלה ואגידה לפרעה ואומרה אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי. זה מאוד מאוד דחוף ליוסף לרוץ ולספר לפרעה שהאחים שלו הגיעו. ויש כאן כמה פסוקים שבעצם יוסף אומר לאחים מה להגיד, ואז יש פסוק מאוד מאוד מוזר, פרק מ"ז פסוק ה', ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך. וואו. לא ידעתי את זה. מה, למה פרעה אומר את זה? מה זה הפסוק הזה? אנחנו לא יודעים? אנחנו קוראים את התורה, זה נראה לנו כמו פסוק הזה של חזרה. כאילו, מין פרומו כזה, או רטרו, לא משנה. אבל זה תורת השם תמימה, וכל פסוק כאן הוא מדויק. מה פתאום? אנחנו לא יודעים את זה? זה נראה כאילו כמו איזה מין הצהרה. פרעה אומר, הם, אביך ואחיך באו אליך, ועכשיו... התשובה היא, ורש"י רומז לזה כבר בסוף הפרשה שלנו, בסוף פרשת ויחי, שפרעה אומר לי, יוסף, תקשיב. אני אגיד לך, מוזר מאוד. אני מכיר אותך כבר, אתה פה במצרים 22 שנים. מתוכם אתה 9 שנים צמוד אליי, 7 שנות צבא ושנתיים עם רעב. לא שמעתי אתכם לדבר אף פעם על אחים. וגם לא על משפחה. פתאום ביום בהיר אחד, מגיעה לכאן כנופיה שלמה, כן? ולא מגיעים פה מעט אנשים. 70 נפש שמנויים פה, זה רק המעגל הקרוב. יש להם גם נשים וילדים ונכדים ושפחות ועבדים. בקיצור מגיעים לפה גדוד של כמה מאות אנשים, וכולם אומרים להם, שום, מי אתם? אנחנו משפחה שלו, של יוסף. אומר פרעה, מה אני אגיד לך? אתה אומר שהם הערבים שלך? שיהיה, לא אריב איתך. אביך ואחיך באו אליך. שים אותם בארץ גושן. יש כאן איזה מין אמירה קצת זה. ואם ידעת ויש בהם אנשי מקנה, אתה אומר שאתה מכיר אותם. אז לפי דבריך, אם אתה טוען שאתה מכיר אותם, אז פחות נהנה מהם איזה משהו. תעשה מהם איזה שרי מקנה על אשר לי. פרעה לא רב עם יוסף על הדבר הזה, כי הוא צריך את יוסף. אבל בסוף הפרשה שלנו, כשיוסף מנסה לשכנע את האחים שלא יפחדו, הוא כבר משמיע טענה שכנראה מסתובבת באוויר. מהי הטענה? כתוב, וינחם אותם וידבר על ליבם. איזה דברים הוא מדבר על ליבם? רש"י מביא שם כמה דעות. דעה אחת, 10 נרות לא יצליחו לחבות נר אחד, אז איך נר אחד יחבא 10 נרות? דעה שנייה, אומר, אם אני אהרוג אתכם, מה יגידו המצרים? קט של בחורים רעה ונשתבח בה. כלומר, אם אני אהרוג אתכם, המצרים יגידו, סתם הוא הביא את כל האלה לפה. קט של בחורים רעה ונשתבח בה. מאיפה יוסף מכיר את הטענה הזאת? היא כבר נאמרת. אני אומר, עוד פעם להבדיל, כמובן, בין הקודש, רק בשביל הדוגמה המתמטית. אתם יודעים שכשקמה המדינה, אז באו לשר הביטחון, אז בן גרון אמרו לו, תקשיב, יש כמה לומדי תורה, כמה עשרות, כמה מאות, היו איזה 250, 300, והתורה כמעט הושמדה באירופה, תפתור אותם בבקשה מהצבא. נו, 300 איש, בסדר גמור. אחרי 50 שנה זה נהיה אלפים רבים. זה כבר סיפור אחר. כן? אז קבוצה קטנה שנכנסת בהתחלה, יוסף, והאחים, זה לא קוטי קבוצה קטנה, זה לא 70, זה יותר, אבל זה כמה, נגיד כמה מאות, 300-400. במשך השנים, פתאום נהיה פה אלפים. ויעקב מלך חדש לא ידע את יוסף, כן? או המלך אומר, בטח שאני מכיר את יוסף. יוסף ודאי, אבל כל ההמונים האלה שהוא הביא לנו לפני 100 שנה, הגיעו לכאן איזה כמה מאות ופתאום נהיו פה כמה אלפים, זה לא קשור אלינו. זה חדירה עוינת, מסתננים. ולכן, פרעה מלך מצרים מציב כאן טענה צודקת. טענה צודקת. עם ישראל מאיים על הקיום המצרי. וגם לנו מגיע לחיות. סכנה דמוגרפית, סכנה טרור, סכנה כלכלית. אנחנו, אין לנו שום מחויבות לפרנס את הקבוצה הזאת. יוסף, אנחנו מחויבים ליוסף, מחויבים למעגל הקרוב שלו, מעגל הסוציאלי. אבא של יוסף והאחים שלו. אני מחויב לפרנס את הנין של הגיס, של הבן דוד, של האחות של יוסף. והם כולם הגיעו. אז בסדר? סיפור. השאלה האחרונה שאנחנו רוצים לשאול, אחרי שאנחנו בעצם מבינים את הטענה המצרית, זה למה באמת הקדוש ברוך הוא בכלל פנה אל משה רבנו? שאלנו למה משה רבנו סירב, נכון? זה שאלה שצריך לתת את הדעת. זה לכאורה לא עולה על הדעת, אבל זה למה משה רבנו מסרב? לגאול את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, 7 ימים מתחנן לפניו, לך תגאל את עמי ישראל והוא מסרב. אז קשה על משה, אבל עוד קשה גם על הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא בכלל פונה אל משה רבנו? מי המנהיג הטבעי שאמורים לפנות אליו, ובאמת משה מפנה אליו? אהרון, למה אהרון עדיף על משה? א', אהרון גדול הוא בכור. ב', אהרון הוא גדל בתוך הילדים, הוא סבל איתם. משה רבנו מנותק מהם כבר 60 שנה. הוא בורח בגיל 20. אהרון כבר כעת הוא נביא. אז למה באמת לפנות למשה רבנו? מה הסיבה?
יכול לשאיר ברמון, זה מנהיגות, אכפתיות, ברמה אחרת.
זה היה לפני כל כך הרבה שנים, זה היה לפני 60 שנה הדבר הזה. הוא עכשיו בן 80, משה רבנו, אתה מספר לי עכשיו סיפורים מגיל 20. כמה זמן עבר. זה תירוץ אחד. שמשה רבנו גדל בן חורין ואהרון גדל עבד. התירוץ הזה יקשה... או, בדיוק, אנחנו יש לנו מסורת בחזל שבני לוי לא נשתעבדו. כדי להבין את כל הקושיות ששאלנו, אנחנו נצליח להבין לעומק את המהלך של יציאת מצרים, אנחנו צריכים להבין את הדבר הבא. מהי יציאת מצרים? אפשרות אחת להגיד שיציאת מצרים זה חג החירות של עם ישראל. עם ישראל היה משועבד ויצא לחירות. הרב קוק מגדיר את יציאת מצרים כאביב העולם כולו. בכל מקום, בכל פינה בכדור הארץ. שתהיה אומה משועבדת תחת אומה אחרת, היא תישא את עיניה אל עם ישראל ותקבל ממנו השראה ותקווה ליציאה לחירות. זה היה המנון הרי של העבדים, נכון? באפריקה, באמריקה. Let my people go, נכון? Way down Moses, way down to Egypt land and tell old Pharaoh to let my people. שיר כזה של בלוז כזה של ה... אז אם זה כך, על כורכך שיציאת מצרים חייבת להיות גם פעולה מוסרית. אני אקצין, בסדר? אם נתעלם רגע מהזיוף והתרמית וכו', אבל יציאת מצרים צריכה לעבור גם את החותם של בית הדין הבינלאומי בהאג. בצדדים החיוביים שבו. ויש פה צדדים חיוביים. שהאנושות מקימה בית דין שאומר, אני רוצה לדאוג שלא יהיו פשעי מלחמה. עכשיו, מפעילים עליו מניפולציות, הוא בעצמו מניפולציה נגד עם, אלף אחד דברים נכונים. אבל קודם כל, יש איזו נקודה שבה אנחנו אומרים, יש, אנחנו רוצים לדאוג שהדברים יתנהלו בצורה מוסרית. יציאת מצרים צריכה להיות בעצמה עונה על קריטריונים מוסריים, כדי שכולם יודו ויאמרו, זה היה צודק. מוסרית זה היה צודק להקות את המצרים, מוסרית זה היה צודק אפילו להטביע אותם. אחרת, תהיה יציאת מצרים, אבל היא לא תהיה מוסרית. תהיה בעייתית. מצרים תמיד יוכלו לטעון, בסדר, נכון, הפסדנו, כי הגיע האלוהים של היהודים, הוא האלוהים הכי חזק פה בשכונה, והרביץ לנו. אבל הוא לא באמת אלוהים מוסרי. והם לא באמת מוסריים היהודים, והיהדות היא לא מוסרית, פשוט הכי חזק. מבינים? אז לכן יציאת מצרים בעצמה צריכה להיות יציאה מוסרית. עכשיו בואו ננסה רגע להתבונן על משה רבנו. משה רבנו גדל 3 שנים, איפה? כיהודי. יונק חלב של אמא יהודייה, וקשה מאוד להפריז בחשיבות של 3 שנים האלו, מה שמשה רבנו מקבל מאימא שלו ב3 שנים האלו, כן, הוא מקבל כנראה את הזהות הכי עמוקה שלו. כי מגיל 3 עד גיל 20 הוא גדל בבית פרעה. ואז נמצא של כביכול אמורות להיות למשה רבנו 2 זהויות. אבל זה לא כך. כי בשנייה שמשה רבנו יכול לבחור, הוא בוחר בזהות העמוקה שלו, בזהות הפנימית, בזהות היהודית שלו, ויצא אל אחיו היער בסבלותם. הוא עשה את הבחירה שלו. משה רבנו עשה את הבחירה. והבחירה של משה רבנו מורכבת כנראה משניים. מנתון אחד, זה מה שהוא קיבל מיוחבת ומרים, שגידלו אותו, ומגיל 0 עד גיל 3, זה אצל משה רבנו, כן? זה אפשר לתת... הרבה מאוד מאוד, והזהות הכי הכי עמוקה שלו, אתם מכירים את הסיפור על הרב הרצוג, מכירים? סיפור ידוע על הרב הרצוג, שווייקי עשה מזה שיר, טה-טה-טה-טה, אוקיי? שיר כזה באנגלית, לא זוכר את המילים. כל פנים, הרב הרצוג, אחרי השואה, הוא הלך לחפש ילדים יהודים שהחביאו אותם במנזרים, ההורים שלהם, וכמובן שהנזירים לא שיתפו עם הדבר הזה פעולה כלל וכלל, ולא נתנו להיכנס, ותיכנס לכמה דקות, אז הוא גילה שיטה, הוא ביקש, תנו לי להיכנס. לכמה דקות הוא ביקש להיכנס בזמן ההשכבה, והוא נכנס וצעק שמה ישראל. וילדים שהוא ראה שהם או מתחילים לבכות או ככה פתאום זזים, הוא אמר אלה שלי. כי ילד יהודי היה לחישון תמיד עם שמה ישראל של אמא שלו ליד המיטה. אז הם ילדים מאוד קטנים, 0-3. ובכל אופן זה נכנס לתשתית של האישיות. אז משה רבנו קודם כל, הוא הוא מקבל מה שהוא מקבל ממרים ומיוחבת, ולכן זה דבר אדיר, אדיר מה שמרים עשתה, המרד של מרים, והעובדה שהיא מרדה כמה פעמים, והיא התחצפה והלכה לבתיה ואמרת לה, אני אקרא לך איזה מישהי, זה לא רק מאיזה חלב הנה כמו שזה, כל האישיות התשתיתית של משה רבנו, על מה היא תהיה בנויה, היא בנויה בפנים, היא פנימה. ודבר שני, זה התכונות של משה, התכונות המולדות שלו, ותראה אותו כי טוב הוא. משה רבנו נולד עם נטייה חזקה מאוד מאוד אל הטוב. אל הטוב, לפני מתן תורה, הטוב זה לא מצוות או עבירות, אלא מהו הטוב לפני מתן תורה? מוסר. מוסר, כמו אברהם אבינו. אז לכן כשמשה רבנו גדל, ויש בו מצד אחד, הוא מכיר את המצריות מבפנים, הוא גדל בה, הוא גם חייב לה את החיים שלו מצד אחד. אבל מצד שני, הזהות הפנימית העמוקה שלו היא כמובן זהות עברית, וגם יש בו תכונה מוסרית חזקה מאוד מאוד, אז בשנייה שמשה רבנו יוצא והוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא אומר, אני איתם. אני עם הנדכאים, אני עם החלשים, אני עם הסובלים, אני גם עם האחים שלי. ויצא אל אחיו, זה הפסוק הזה כולל את שתי הממדים. הוא יוצא אל אחיו, קודם כל האחים שלו, בגלל שהוא מגיל 0 עד גיל 3, קיבל את זה שאלה האחים שלו, ויער בסבלותם. גם אם לא היו האחים שלו, אבל הוא רואה בסבלותם, הוא רואה את העוול שנעשה להם, והוא גם כן מזדהה איתם. פעמיים. עד כדי כך שפרעה רוצה בסוף להרוג אותו. בסדר? אבל משה רבנו הוא מלא הכרת הטוב, והוא מלא, הוא מלא מוסר. אפשר לראות את זה באופן, בצורה מודרגת. בהתחלה משה רבנו רואה איש מצרי מכה איש עברי, ואז הוא מתערב. טוב, אתם יכולים להגיד שהוא מתערב, כי הוא לאומי כזה, הוא רואה מישהו מרביץ ליהודי, אז הוא מתערב תמיד. ארגון להבה כזה, כאילו. למחרת, מה הוא רואה? זה הולך ומתעצם. מה הוא רואה למחרת? שני אנשים עברים מכים. גם פה הוא מתערב. זה מוסר, מוסרי. הוא אומר לרשע, למה? תקר רעך. עדיין, שניהם אחים שלו, שניהם עברים. לא הרבה זמן אחר כך הוא הולך למדיין, ומה הוא רואה שם? רועים מציקים לבנות. לא הרועים הוא מכיר אותם, ולא את הבנות הוא מכיר אותם. זה לא, כאילו, לא עסק שלך, מה שנקרא. אתה רואה שאת האנשים רבים ברחוב, אתה מתערב, אם זה אחד, זה אח שלך, זה עם שניהם אחים שלך. אבל אם אתה לא מכיר לא את זה ולא את זה. משה רבנו מתערב גם שם. בסדר? אכפת לו. כל מקום שיש עניין של מוסר, משה רבנו מופיע שם. חזל במדרש מוסיפים את ה... רואים גם שמשה רבנו אכפת לו גם הוא רואה סנה נשרף. הוא אומר, למה הוא נשרף? מה קורה שם? אז אכפת לו גם מהצומח. חזל במדרש, יש כאן צומח, מדבר, זה חסר החי, נכון? אז חזל מספרים את הסיפור על הגדי. הוא רודף גם אחרי הגדי, הגדי שהיה צמא. אז משה רבנו מלא רחמים על כל... טוב, ותראה אותו, כי טוב הוא. מלא טוב למציאות. אז אצל משה רבנו יש גם את הזהות היהודית העברית המקורית שלו, שמרים ויוכבת יצקו לו עם חלב האם, אבל גם את התכונה המולדת שלו, ותראה אותו, כי טוב הוא, שהוא נמשך אל הטוב ולמוסר. ומשני הצדדים האלו הוא מזדהה עם עם ישראל. אבל יש אצל משה רבנו גם, מה? הכרת הטוב מאוד מאוד גדולה למי? למצרים. אם משה רבנו מכיר טובה ליאור, שהציל אותו, ולכן הוא לא מכה את היאור. הוא מכיר טובה לאדמה שבלעה את המצרי שאותו הרג, ולכן הוא לא מכה את האדמה מכת קינים. יש בו איזושהי הכרת הטוב למצרים שהציל אותו. הוא חי בזכותם. אפשר להתעלם מזה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא בא לבקש ממשה רבנו להוציא את עם ישראל ממצרים, תוך כדי שהוא מכה את המצרים, אז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא מתאים. זה לא שייך. אני יש לי הכרת הטוב כלפיהם. לא שאני אומר שהם לא צריכים לקבל איזה הכה. צריכים! אבל את הארון הרבה יותר מתאים. למה אתה נותן לי את המשימה? אתם יודעים, זה לא תמיד זה פשוט. למה אתה נותן לי את המשימה להיות זה שצריך לעמוד מול פרעה, ומילא גם מול בתיה, בת פרעה, ולאיים עליו, ולהקות אותו. אני יש לי הכרת הטוב כלפיהם. עוד פעם, מזוהה, משה רבנו מזוהה עם עם ישראל. הזהות שלו היא זהות שלמה, עברית. אבל עכשיו אתה רוצה לשלוח אותי להקות את המצרים? זה נגד התכונה המוסרית של משה רבנו. זה לא בסדר. כמו שהזכרנו, אם משה רבנו אפילו אלא... אהלן, ברוך הבא. אם משה רבנו אפילו אל הדומם, אפילו אל הצומח, הוא מתייחס בהכרת הטוב, אז בוודאי שיהיה לו קשה להתייחס אל... אז למה הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא במשה רבנו? בדיוק. היחיד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא מתעקש, היחיד שאם הוא יחתום על הסיפור הזה, יאמינו לו, כאילו זה יהיה חותמת מוסרית מוצדקת, זה אתה. אהרון, זה ברור, כל עבד רוצה להשתחרר מבית עבדים. אבל דווקא אתה משה רבנו, שיכול לראות את הצד המצרי, כביכול להבין אותו, להבין את הסיפור הזה, אם אתה תחתום על העובדה שמצרים איבדו את זכותם, והטענה המוסרית שלהם היא לא באמת טענה מוסרית, אלא היא טענה מזויפת. זה שימוש במוסר כדי לקדם את הטענות שלהם, אז באמת יציאת מצרים היא תהיה גם תנועה מוסרית, לא רק תנועת שחרור של העם, אלא גם תנועה מוסרית שעומדת בקריטריונים החמורים ביותר. עכשיו, איך אני יודע שמה שאני אומר זה בכלל טענה? מי אומר שזה בכלל טענה? מה אכפת לי מה המצרים יגידו? מי זה מעניין? איך אני יודע שזה טענה? מי משתמש בזה כל הזמן במדבר? משה בעצמו. כל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה להכות את עם ישראל, אומר לו משה, רגע, שנייה, עצור, זה לא מוסרי. למה? פן יאמרו מצרים, ברעה הוציאם להרוג אותם בערים. הוא משתמש במי? מצרים. מה יאמרו מצרים? מצרים זה בעצם האנושות. זה בעצם האנושות כולה. מה תגיד האנושות? הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נעצר, כי הוא שומע, זה טענה. אז משה רבנו בעצמו עושה שימוש בטענה, מאיפה משה רבנו למד את זה? מהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. הקדוש ברוך הוא יחשיב את הטענות המצריות ככאלה שצריך להתחשב בהם. הנה, מצרים אומרת, סליחה, יש לנו טענה מוסרית, מה אתה רוצה? אנחנו עסוקים בהגנה עצמית. מה, שלא נגן על עצמנו? היה כאן איזה יוסף, אמר שהוא מביא משפחה קצת, כמה אחים, כמה זה. נהיה פה חמולה, מאות אלפי אנשים. אנחנו צריכים לפרנס אותם, לדאוג להם, והם פרים ורבים וזה. לוקחים לנו את הביטוח לאומי, לוקחים לנו את הזה, יולדים ילדים בשישיות, לא עושים צבא, כל היום לומדים תורה, כל היום זה, לוקחים פה את התל"ג, לא מתאים לנו, לא מתאים לנו הדבר הזה. ולכן אנחנו מגינים, מצרים עסוקה בלהגן על עצמה, איך הם מגינים? שלמו מיסים, התחילו לממן את עצמם החברה האלה. והתחילו לעבוד ולתרום לכלכלה המצרית. טענה או לא טענה? טענה. אם רוצים להוציא את עם ישראל ממצרים, צריך לנצח את הטענה המוסרית הזאת. היחיד שיכול לנצח אותה, היחיד שיכול להצדיק ולהגיד, זה צודק, זה משה רבנו. כי כל העבד ירצה לברוח, כל העבד ירצה לצאת. בסדר? זה ברור? אתם איתי? עד עכשיו? יפה. מה? או. יפה. אז אתה בדיוק שואל את השאלה הבאה. עוד שנייה אחת, ברשותך, עוד שנייה אחת. אתם יודעים... טוב, סליחה, תשאל, כן, מי רוצה לשאול? כן. לא בשלב הראשון. גם להרוג, כן, אני אומר להרוג בשם, במושגים של המצרים, זה גם כן יכול להתפרש כסוג של הגנה עצמית. אתה, זה דילול אוכלוסייה, אתה לא מכיר את זה בסין? בסין? זה הגנה עצמית. בוא ננסה להבין עוד איזה טענה אחת. כאשר משה רבנו ניגש אל פרעו, הוא ניגש אליו עם הפקודה האלוקית הבאה. לך ואספת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותכם נראה אליי אלוהי אברהם, יצחק ויעקב למור, פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. ואומר, העלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי, החיווי, היבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. שמעו לקולך, ובאת אתה וזקני ישראל למלך מצרים ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים נקרא עלינו, ואתה נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו. מה זה שלושת ימים במדבר? זה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה להגיד את זה לפרעו. זה לא משה ממציא את זה, חס וחלילה. למה הוא אומר להגיד שלושת ימים? מה פירוש הדבר הזה? הרי אנחנו רוצים לתת לגמרי ממצרים, נכון? שאלתם פעם את השאלה אותי? מה זה הדבר הזה שלושה ימים? מה? אז כאילו קריצה, שלושת ימים, ואנחנו, כתוב, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה, כן? יפה. אז מה קורה כאן? ההסבר לאמירה הזאת שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לומר לפרעה, הוא יכול להיות מובן רק לפי השיטה המוסרית שאנחנו כרגע צועדים בתוכה. כן? מה הטענה המצרית? מה אמרנו? מה? הגנה עצמית מפני איום המסתננים. נכון? יפה. בואו נחזור רגע למסתננים שלנו. גם מדינת ישראל טוענת להגנה עצמית מפני המסתננים. עכשיו, ברגע שרוצים לגרש את המסתננים כולם בבת אחת, מה קורה? מי מתנגד לזה? מי? לא. מי? לא, 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 ולא שמאל, ולא, הלכתם רחוק מדי. מי מתנגד לזה? מי? מי? הם ודאי מתנגדים, נגיד. ומי עוד? בעלי המסעדות. כן, בעלי העסקים. מי שתפקלים עכשיו? כלומר, אומה שכבר התרגלה לעם של עבדים, קשה לה לשחרר אותו. אפילו שהם לא רוצים. לא רוצים, אנחנו, לא, זה לא מתאים לנו, נכון? הטענה המצרית הבסיסית ביותר היא, אנחנו לא רוצים את, את העברים האלה כאן. הם רוכבים עלינו כאן, ומוצצים לנו את כל הכלכלה, אנחנו לא רוצים. ואז נתחיל להעביד אותם. רק שאתה מתחיל להעביד אותם, אז קצת קשה לשחרר. כי כבר התרגלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אלך. תגיד לפרעה שלושה ימים. שייתן לכם ללכת לשלושה ימים. לכאורה, מצוין. אני חוזר חזרה לזה. מדינת ישראל כאילו פותחת פתח. כל מי שרוצה מהמסתננים, מוזמן ללכת, יש לו שבוע, בלי כנסות, בלי כלום, כרטיס טיסה חינם. זה מתאים, נכון? למדיניות. כי אנחנו רוצים שלא יהיו כאן. אנחנו מבינים שאי אפשר לסלק את כולם בבת אחת, כי העסקים תלויים בהם, אז נעשה את זה בצורה הדרגתית. אבל אם המגמה העיקרית זה שלא יהיו כאן, אז שלושה ימים בתור פיילוט זה אחלה. בוא נתחיל. לכן הקדוש ברוך הוא מוריד מאוד את הרף, ואומר למשה רבנו, לך תגיד לפרעה, תן לנו ללכת שלושה ימים. ונראה מה יקרה. כלומר, מה בעצם מנסה הקדוש ברוך הוא לומר למשה רבנו? הטענה המצרית המוסרית היא זיוף. אולי הייתה נכונה בתחילת הדרך, אבל ברגע שהם התחילו לשעבד את עם ישראל, מה קרה להם? איך? הם התחילו ליהנות מהעניין. יש לנו עכשיו המון עבדים. אנחנו זקוקים להמון המון עבדים. אימפריה חייבת עבדים כדי לשרוד, כדי לתפעל את זה. האימפריה הרומאית הייתה בנויה על מיליוני עבדים. כל הזמן יצאו למלחמות כדי לכבוש, כדי לכבוש עוד עבדים. כל הזמן יצאו למלחמות כדי לכבוש עוד ועוד עבדים. אז עכשיו פתאום הטענה המוסרית טיפה מתעמעמת, נכון? גם מה אמרתם? אמרתם שמפרים לכם, אז תשחררו אותם. לא, אנחנו לא רוצים לשחרר אותם. עכשיו, יש כאן מודעות לזה שזה מורכב, אז לכן מתחילים משלושה ימים. מתי הטענה המצרית נופלת? ברגע שהם מסרבים לשחרר. כי אם הטענה שלך מוצדקת, אז הנה בא איזה מנהיג ואומר לך, תארו לכם עכשיו שמגיע פה לכנסת איזה מנהיג פה מהמסתננים ואומר לממשלת ישראל, תנו לי לקחת אותם. אני לוקח אותם, כולם מאחוריי, 50,000, אני המנהיג שלהם, תנו לי בבקשה מטוסים, אני מעיף אותם מפה. מה? סבבה, קדימה, קח גם צ'ק, שלום, שלום, פתרת לנו בעיה. המדינה, בכוח, תיקח את המסתננים מהעסקים שלהם, תחבר אותם לזה, יאללה, קדימה. ותן למעסיקים, תגיד לי, תסתמו את הפה, מה אתם רוצים? סוף סוף פותרים את הבעיה. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, דווקא משה שמכיר את המצרים, ומכיר את הנרטיב שלהם היטב, מכיר את הסיפור שלהם, את הטענה המוסרית, וגם יש לו חובת הכרת הטוב כלפיהם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אנחנו לא מיד נחריב את מצרים, בבקשה. לך לפרעה, בדרך כבוד תלך אליו. משה מכבד את פרעה מאוד, בהתחלה מכבד אותו וכל זה. אומר לו, בבקשה, אדוני המלך, אני באתי לפתור לך את הבעיות של העבדים המצריים, העבריים, תן לי אותם, בבקשה, נתחיל משלושה ימים. תתחילו להתרגל בלי. מה מתברר? שפרעה לא מעוניין. לא, אני לא רוצה. ואז מתחילות המכות. מה תפקיד המכות? תפקיד המכות זה, אתם איתי, זה מעניין אתכם? כן? תגידו, שאני יודע שאתם... לא, באתם... לך זה מעניין? זה מה שחשוב. מה תפקיד המכות? אם הקדוש ברוך הוא רוצה למוח את מצרים, מה זה כל המשחקים האלה? דה, מכחת, מועך את מצרים וזהו. נכון? מה צריך את כל העניין הזה? מה זה? כן, אבל מה התפקיד של המכות כלפי מצרים עצמם? תשימו לב שהמכות הראשונות, עם כל הכבוד והערכה כאילו למכות מצרים, אתם יודעים שהמכות הראשונות זה, זה מין, זה ליטופים כאלו. זה לא באמת מכות, זה לא באמת כואב. בסדר. שבוע ימים אי אפשר לשתות מים מהיאור, צריך לקנות אותם מהיהודים. איזה נזק זה בעיקר? כלכלי. אחרי זה קינים, קצת מגרד, לא נעים. גם כן, איזה, אחרי זה צפרדעים, מסריח, ריח לא נעים, גם צפר, לפני כן צפרדע, קינים. הרוב מתחיל קצת, כן? הרוב ודבר זה כבר... ומי, נגיד מי שכין, זה כבר ממש מתחיל לגעת באנשים בעצמם, בגוף שלהם, מתחילים להקות אותו בגוף וזה, ועד ברד. אבל המכות הראשונות הם, זה נראה כזה כמו, מה התכלית? אפשרות, זה ודאי מהלך אחד, התכלית זה עם ישראל, אבל מה התכלית כלפי מצרים? התכלית כלפי מצרים זה להביא את פרעו לנקודת הבחירה המושלמת. כי עדיין יכול פרעו לטעון אומר, תקשיב, מה אתה רוצה? אני כבר, אני התרגלתי לעבדים האלה. נכון, בהתחלה, בהתחלה לא רציתי. בהתחלה שהגיעו פה 50 אלף אריתראים, אז אמרתי, זה נורא והיום. אבל אחרי שהתרגלתי, והם שוטפים לי כלים, והם רוחצים לי זה, והם חדרנים, והם הכל, שמה, והם שותקים, הם לא מדברים, הם לא עושים, והם לא עושים פיגועים גם. מה נגיד לך? קשה להתראה בלעדיהם. גם שלושה ימים אני לא יכול בלעדיהם. לא יכול. מה שלושה ימים עכשיו? לא יהיה לי חדרנים בבית תלון שלושה ימים? לא יכול. אז התכלית של המכות הראשונות בעיקר, זה להביא את המשוואה הכלכלית לכזה מצב, שזה פשוט לא משתלם להחזיק אותם. לא משתלם. לא משתלם. מה אומרים החרטומים למצרה, לפרעו? אחרי איזה מכה? אחרי קינים, דם צפרדי הקינים, שלח את האנשים, הטרם תדע, כי עבדה מצרים, חלס. פרעו, זה כבר לא כלכלי. זה לא משתלם. אם עד לפני כן נשתלם להחזיק את העבדים האלו, הם מעסיקים אותנו כל כך. גורמי כזה נזק כלכלי, שזה פשוט לא כלכלי להחזיק אותם. שלח את האנשים, כולם מבינים את זה, גם החרטומים. זה לא כלכלי, זה לא רציני, הם רק מעמיסים עלינו. תארו לעצמכם שכל ה-50 אלף מסתננים האלה עכשיו פותחים באינטיפאדה כזאת. וגונבים, והורסים, זה כבר לא כלכלי להחזיק אותם. ועוד מגיע איזה מנהיג ואומר, אני לוקח אותם איתי. סע, חביבי, הנה הים, קח אוניות, ברח. נכון? ובנקודה הזאת, כנראה באזור מכת קינים, שם מתבררת הבחירה של פרעו. פרעו אומר, בעצם, הטענה המוסרית שאיתה פתחתי, שאני בעצם ברק להגן על העם שלי, שאחר כך הסתרתי אותה מאחורי טענה כלכלית, אני לא יכול, כבר התרגלנו לשפע הכלכלי הזה. הכל מתברר כטענות מזויפות. באמת, מה שעומד בעומק, זה הרצון לשעבד. להיות אדון לעבדים, ואני לא אשחרר אותם. ברגע הזה, מצרים מאבדת את זכות הקיום שלה. כי נשמטה כל הטענה המוסרית מתחתיה, והיחיד שיכול לאשר את זה, מי זה? משה רבן. משה רבן, וואלה. נתנו לפרעה את כל האפשרויות שבעולם, את כל האפשרויות, כדי לצאת גבר. בוא תשחרר אותם, לשלושה ימים, אני אקח אותם. הטענה שלך היא טענה מוצדקת, אתה רוצה להגן על מצרים, אנחנו מקבלים את זה, קדימה, אני אקח אותה. ופרעה מסרב טענה אחרי טענה, וכל פעם משה רבנו חושף, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד לו ככה, ותראה מה הוא יענה לך. תגיד לו ככה ותראה, וכל פעם שמשה רבנו מציב את הברירה, פרעה עוד פעם בבחירה שלו מגלה שמה, שלא הטענה המוסרית מעניינת אותו, ולא מצרים מעניינים אותו, אלא מה, הוא גם הולך לאבד את כל העם שלו, הכל משנאה תהומית אל העם היהודי. מי שמכיר את ההיסטוריה של גרמניה הנאצית, יכול לזהות את זה גם שם. בהתחלה זה כאילו יש בעיה יהודית, צריך לפתור אותה. לאט לאט מתגלה שבעצם מאחורי כל המילים והגיבובי מילים עומד רצון אחד פשוט להשמיד את העם היהודי. זה הכל. ולכן משם זה מתחיל להידרדר. כלומר, משם, מאזור מכת, מהמכה החמישית, הקדוש ברוך הוא לוקח את הבחירה לפרעה, ומפעיל כלפיו, מי שמכיר את זה בצבא, פקל דרדור, מכירים את הדבר הזה? מתחילים לדרדר את המצב? זהו, מי המכה החמישית, דם, צפרדי הקינים, הרוב, דבר. דבר זה המכה הראשונה, שמתחילה, מתחיל למות בהמות, ואחרי זה מי שכין, בעצם מי שכין, עד דבר אף מצרי לא מת, ושכין מתחילים להתגרד, ובברד הם כבר מתחילים למות בעצמם, המצרים. אבל מי המכה החמישית, הקדוש ברוך הוא מפעיל פקל דרדור כלפי פרעה, מתחיל להכות אותו. למה? כי עד המכה החמישית עוד זרמנו עם הטענה שלו. טק, 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 הולך ומחמיר עד מכת בכורות. טוב. יש לכם כוח עוד כמה דקות? ואז עם ישראל יוצא. זהו, נגמר. נאבקת, נלחמת. זהו, הם יצאו. הם ברחו. עכשיו זה עוד שלב. כי אפשר עוד איכשהו להבין מי שמתנגד לשחרר עבדים כשהם מתחת ליד שלו. אבל אחרי שהם כבר יצאו, עברו כבר 7 ימים, זהו די, מספיק, הם כבר לא כאן. יאללה, תתחיל לשקם את המקום שלך. ללכת ולרדוף אחרי עבדים שבורחים אל אדוניהם, בורחים מאדוניהם, זה איסור תורה מפורש, לא תסגיר עבד אל אדוניו, זה המדרגה האנושית הכי הכי שפלה. המקביל לדבר הזה באומות העולם זה עמלק. עמלק עובד בלהסגיר עבדים שברחו, לתפוס אותם ולמכור אותם מחדש לעבדים. עבדים שברחו וקנו את חירותם, עמלק תופס אותם ומוכר אותם חזרה לעבדים. מחילתא דרבי שמעון בר יוחאי אומר שפרעה מלך מצרים קרת ברית עם עמלק, כן? ואמר לו, תלך אחריהם, כשהם טיפה התרחקו, כלומר מלחמת עמלק בעם ישראל זה בעצם מלחמת עמלק בשליחות מצרים. פרעה שולח את עמלק ללכת וללכון את עם ישראל כדי להחזיר אותם חזרה למצרים, כי זה המקצוע של עמלק. עמלק הוא עסוק בלתפוס עבדים בורחים, ללכון אותם ולמכור אותם חזרה לעבדות. יש מחילתא דרבי שמעון שאומר שעמלק ופרעה כרתו הסכם ביניהם. כלומר, ברגע שפרעה רודף אחרי עם ישראל, הוא ירד עוד מדרגה. ולאן הוא הגיע? לאיזה מדרגה? מדרגת עמלק. מדרגה של מי שרודף אחרי עבדים משוחררים כדי להחזיר אותם לעבדות. זה יותר גרוע למי ש... כל עוד העבד אצלך אתה רוצה להשאיר אותו, למרות שהיה לך טענה מוסרית, טוב, דבר אחד, מכת בכורות. אבל עכשיו אחרי שהם כבר ברחו, אתה עוד רודף אחריהם, איזה גזרה נגזרה עליך? גזרת מה? מוות, כמו אצל עמלק. אבל פה, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, הוא רוצה שהדבר הזה עוד פעם יהיה חתום בחותמת מוסרית. שימו לב מוריי ורבותיי לדקדוק נפלא בפסוקים. פרשת בשלח. אפילו הכתוב מפרגן לפרעה, והיא בשלח פרעה את העם. יאללה, נותנים את זה לו. אתה יודע מה? בסוף אתה שילחת. אומרים לו, אתה יודע מה? אתה זרמת. שלח פרעה את העם. נכון שהכרחנו אותך. בסוף אתה הסכמת לשלוח אותם. אבל ברגע שמתחיל לרדוף אחרי עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. תראו בבקשה פרק י' פסוק ט'ו. מה שאני מבקש מכם זה לשים לב מי בוקע את הים. מי בוקע את הים? דקדק בזה היטב. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אלי לדבר בני ישראל וייסעו, ואתה הרם את מטתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבוא בני ישראל בתוך הים ביבשה. נכון? זה ברמת הציווי. ואז מה קורה ברמת הביצוע? פסוק א', וית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, ויישם את הים לחרבה ויבקעו המים. מי בוקע את המים? הקדוש ברוך הוא בוקע את המים כדי להציל את עם ישראל. האם עד כאן? יפה. עכשיו, מי מחזיר את המים על מצרים? פסוק כפיו, ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. וית משה את ידו על הים, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער אדוני את מצרים בתוך הים. מי מחזיר את הים על מצרים? כמו שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני רוצה שאתה תחתום על זה. אתה תחתום על זה, אתה שגדלת במצרים ומכיר את הטענות המוסריות שלהם ואתה שזה ואתה שאתה מלא הכרת הטוב, אתה תחתום שמגיע אליהם גזר דין של השמדה, כי הם איבדו כל צלם אנוש, כל צלם מוסרי, הם רודפים אחרי עבדים ורוצים להחזיר אותם לעבדות, הם גמרו את התפקיד שלהם כאן בעולם הזה, תחתום. נתן אתך, ומשה עושה את זה. כלומר, העובדה שמי שמוביל את יציאת מצרים זה מי שמכיר את מצרים מבפנים ומכיר גם את הטענות המוסריות שלהם וגם אפילו מצדיק אותם בהתחלה וגם מסרב ללכת בגלל הדבר הזה, היא גוף ההוכחה שיציאת מצרים היא לא רק שחרור לאומי שבה האלוהים הכי חזק מכל האלוהים, מכל העבודות זרות, והוא כאילו המלך החזק בשכונה, אז הוא לקח אותנו, אלא זו גם התנועה המוסרית הצודקת בעולם לשחרור הצדק מהרשע, היושר מהאבן, התמימות והצדקות מהתומעה והרשעות, ויציאת מצרים תוך כדי תהליך נתנה לפרעה המון 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 תחנות שבהם הוא היה יכול לצאת ולהצדיק את הטענה המוסרית שלו, ואז לא היה קורה כלום. עם ישראל היה יוצא, פרעה היה נשאר, והכל היה טוב. אבל מכיוון שבעצם מתברר שמאחורי הטענות המוסריות הפלסטיניות מסתתר מה? מסתתר את שנאת ישראל עטופה בכל מיני דברים כאלו, הולך הקדוש ברוך הוא ומלמד את משה איך לחשוף את הטענה אחת אחרי השנייה, עד שמגיעים בעצם אל הפינה הכי הכי פינתית, שבעצם פרעו קוראת ברית עם השטן בעצמו, עם המלאק, שניהם ביחד כדי להחזיר את ישראל, וזה הוא גוזר על עצמו גזירת השמדה, שמי שחתום עליה זה לא פחות ולא יותר מאשר משה רבנו בעצמו. כלומר יוצא שמשה רבנו שגדל בבית פרעו, בסוף הורג את פרעו. אומנם לא באופן ישיר, אבל הוא רואה את פרעו, מוריד את היד ומוריד עליו את המים, ונגמר הסיפור. הווי אומר, יציאת מצרים תישאר לעולם, לעולם, אביב לדורות. אביב העולם כולו, לא רק אביב חירותי, אלא גם אביב מוסרי. כן, כי הוא מלא, יש לו הכרת הטוב כלפי מצרים. הוא אומר, אני גדלתי אצלם, תלך לארון, הוא לא חייב להם כלום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, דווקא בגלל זה, אתה תוציא אותה, אתה תלך למצרים. בסדר? חזקו ואמצו.